הרב יהודה מסל. רוצים עוד משהו מהרב יהודה? יש לך הרב יהודה ליום העצמאות. שהוא כמעט בין הבודדים שעדו שיחות ביום העצמאות. מי קשה? להמשיך. אני מקריא לכם משהו שאני חושב ששמעתם עליו, אבל אני לא יודע אם ממש שמעתם את כל המילים שלו. יש פה שיחה של רב יהודה מתשכ"ז. יום עצמאות תשכ"ז זה סמוך למלחמת ששת הימים, לפני. הוא אומר ככה, לפני 19 שנה, בלילה הראשון הזה, כאשר הגיע אלינו הידיעה על תוצאי הדיוניהם של הגויים. הוא מדבר על כ"ט בנובמבר, תש"ז, שזה חצי שנה לפני הקמת המדינה. אז יאמרו בגויים, לא יכולתי לצאת אל השמחה ברחוב יפו, בחוצות ירושלים. יש תמונות כאלה, נכון? נכון, זה תמונות האלה שכל העם...
בשבת, לא?
זה בשבת, נכון.
בשבת, בשבת.
כל העם ברחובות, יש תמונות שרואים את העם חוגג בהתלהבות עצומה. לא יכולתי לצאת. אין צורך לספר כמה כולנו קשורים, ואני קשור בקשר קודש, קשר חיים וקשר נשמה למדינה. אך בשעות אלה לא יכולתי להצטרף אל השמחה. ישבתי בדד ואדום כי נטל עליי. באותן שעות ראשונות לא יכולתי להשלים מה נעשה. אם דבר השם בנבואה ואת ארצי חילקו. תוכנית החלוקה. אנחנו נודה שרק חלק מהארץ שלנו ונסכים לזה. לא היה אפשר לי, בכל רמה חבריי, ושסג עידיי, בכל נשמתי רוחי ונפשי, לצאת. את ארצי חילקו. איפה חברון שלנו? האם אנו שוכחים אותה? איפה שכם שלנו? האם שוכחים אותה? איפה יריחו שלנו? אנו שוכחים אותה? איפה עבר הירדן שלנו? איפה כל רגב ורגב? כל חלק וחלק, כל ארבע עמות של ארץ השם. הבידינו לוותר על איזה מילימטר מהם. לכן לא יכולתי אז, באותו מצב שהייתי פצוע כולי, חתוך לגזרים. ארץ השם חילקתם, חישובים פוליטיים. לא יכולתי לצאת לרקוד ולשמוח. כך היה המצב בלילה הזה ובשעות האלה. מדוע הקמת המדינה זה הרגע הכי נורא בתהליך הגאולה לכאורה? כי כל עוד שאין מדינה, אז האומה לא גילתה את דעתה ביחס לבעלות על ארץ ישראל. כיוון שאין בעלות ריבונית, אין מדינה, אין ממשלה. כל אחד אומר את דעותיו, בינתיים הבריטים שולטים פה, ואף אחד לא רשאי לייצג את האומה כולה. וזה שהקמת המדינה זה זמן של חילול השם נורא. כי הנה העם, עם ישראל, מוכן לקבל רק חלק מהארץ. כידוע שהרב יהודה לא יצטרף לתנועה למען ארץ ישראל השלמה. כי היא לא כללה את עבר הירדן. ארץ ישראל השלמה זה רק גדה אחת. הוא לא היה מוכן להצטרף לתנועה הזו שמגדירה ששלמות הארץ רק בחצי אחד. אז יוצא לכאורה שהקמת מדינת ישראל זה חילול השם שלא היה כמובן. אפשר להסתכל על זה ככה, שהנציגות הריבונית של עם ישראל מודה שחלק קטן או גדול, מה זה חשוב מהארץ, הוא לא שלנו, שייך לערבים. לצערנו הרב, הדבר הזה כל כך התבסס, שהיום, אם אנחנו נגיד למישהו שעבר הירדן זה שלנו, אתה נשמע פשוט מטורף. וזה דבר לא מציאותי. והמלחמה שלנו היא על הבית, הקרב על הבית. אבל על עבר הירדן, השתכח מלב. ואפילו תלמידי חמים. ואני באמת לא מדבר על השאלה, האם אנחנו הולכים לכבוש את עבר הירדן, שהיא שאלה יותר מסובכת. אני מדבר קודם כל על מה האדם חושב בתוך ליבו. האם עבר הירדן שלנו? אתה אדם נורמלי ושפוי, לא יכול לחשוב שעבר הירדן שלנו, יש שם ערבים. מה אתה עושה עם כל הערבים האלה? ומה, אין להם זכויות? ומי גרם את זה? מדינת ישראל גרמה את הדבר. שמדינת ישראל שעודתה בתוכנית החלוקה, היא הכירה בזכותם של ערבים על חצי ארץ ישראל, וזה חילול השם נורא. לכן הוא אומר, הייתי פצוע כולי, חתוך לגזרים. אני רוצה גם להגיד לכם עוד משהו, רבותיי, חשוב מאוד. כל העם שמח, מאושר, יש מדינה, לא יהיו פיגועים יותר. יהיה לנו מקום שלנו, בטוח, אנחנו נגן על עצמנו. אין לך איזו מילה טובה להגיד לעם ישראל? צא לרחובות, תגיד להם איזה יישר כוח קטן, אפילו אם אתה לא מרוצה ממה שקורה. תן להם איזה מנת עידוד. מצד שני, תצעק. תוכיח את העם. הוא לא צועק ולא מעודד. הוא נשאר בבית, חתוך, איך אומר? פצוע כולי, חתוך לגזרים. לא יכולתי לצאת לרקוד ולשמוח. למחרת או למחרתיים. זה מאוד חתוך ופצוע, אבל למחרת או למחרתיים בא איש ברית קודשנו, הגאון רב ינקב מוישה, זיכרונו לברכה, הרב חרלאפ. בא אחרי יום או יומיים לרב ציודה. היה לו צורך לבוא. איך היה יכול לא לבוא? לאן יבוא אם לא למקום הזה? הוא בא אלינו בתוך חדר קטן וקדוש. היה חדר הלימוד של הרב קוק, שהיה מתבודד שם בתלמודו, וזה היה מקום שבו לא היו מפריעים לו. אחרי פטירתו, אז הרב ציודה לומד שם, וגם הרב חרלאפ. אז כשהוא, גם הוא, גם הרב חרלאפ, הוא גם כולו חתוך לגזרים. ואחרי יום או יומיים, אז הוא רוצה ככה לבוא לחדר של רבו, לקבל השראה, לחשוב מה עושים. אתם שמים לב, כל העם באופוריה. כולם באופוריה. תהיה עם העם, אתה לימדת אותו, נכון? להיות עם כלל ישראל. תהיה עם כלל ישראל, תחזק אותו. לא, אני לא עם העם. אני לא נגד העם. אני חתוך לגזרים. לא יכול לצאת לסמוך. אנחנו נמצאים פה, רבותיי, מזכיר לכם, לא ב-ה' באייר, אלא בכ"ט בנובמבר, חצי שנה קודם. זאת אומרת, משהו בחשוון, באותה שנה. כנראה באזור חשוון באותה שנה. נובמבר זה יותר בדרך כלל חשוון, כסלו, באותה שנה. לכן הוא אומר לפני 19 שנה, כי זה היה בתשח, זה לא בתשין זין היה. זה היה בתחילת תשח, והוא נמצא בתשין כף זין, אז זה אומר 19 שנה. אבל זה לא הקמת המדינה, זה החלטת האומות המאוחדות והאופוריה שהיא גרמה. יש אופוריה שלמה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, בשבילי החלק הזה הוא הכי, הוא מרגש מאוד, בגלל שהרב קוק נפטר 13 שנה לפני הקמת המדינה, והוא עוסק בגאולה, עוסק בגאולה חד ודרה. היו עוד קצת, היה גם הרב עובדיה עדיין. אז אתה צריך להגיד לרב יגאל, שיקרא קצת מחדש את ההקדמות, שיזכיל עבדי, חלק וב, עוד פעם, נחזור על ה... אתה יודע, קראת את ההקדמות האלה שם? זה... את ההקדמות האלה שם. זה הקדמות נפלאות יש לו. היו מעטים עוד, אם הרב קוק היה, הרב עדיין, היו קצת. קצת. אני חושב שגם אלה שכן היו איתו, רובם, היו מבחינה רגשית איתו. אבל זה לא מבחינת שהתורה, היא דחפה אותה. למעט אם היו. רב קוק נפטר בהקמת המדינה. ורב ציודה, הוא צריך לקבוע עכשיו את ההלכה. אם העם כולו באופוריה, הוא צריך לקבוע את ההלכה, איך אתה מתייחס למה שקורה עכשיו. והביטוי הראשון, היחס הראשון שלו למדינה, עוד לא קמה המדינה, אבל הוחלט שתקום. הרום החליט, הוא מסתגר בבית שלו, חתוך לגזרים, פצוע כולו, ולא יכול לדבר יומיים. עד שהרב חרלאפ מגיע באופן אינסטינקטיבי אל החדר, כי גם הוא באותו מצב. מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שהיחס שלנו למדינה, הוא לא התחיל מזה שאנחנו ראינו את כולם מתחבקים, אמרנו, מתחבק גם. פתאום התחבקו כולם אחרי שיהודים לא התחבקו, היה סזון, לפני זה נכון, זה היה מחתרות, פתאום יודעים מתחבקים, בואי נתחבק גם. לא. אנחנו עסוקים בישועת השם. קודם כל. ומה? איך ריבונו של עולם מוביל אותנו למהלך כל כך קטלטול, שבו אנחנו מבטרים על הארץ. מי חושב על הדבר הזה, שתדעו לכם? מי בכלל חשב על זה? 2000 שנות גלות, סוף טוב יש לך מדינה. איפה עפר הירדן? חתוך ופצוע. אבל אני אומר שזה היחס היסודי למדינה. הרב ציודה הוא לא, אני אומר, יש לצערי הרב כאלה שהפוך מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא. יש כאלה שהסתכלו באלמא וברא אורייתא. זאת אומרת, הוא מסתכל מה קורה בהלך הרוחות, מה קורה בזה, הוא אומר, צריך להתחבר אל העם. ואז לפי זה הוא מנתב את דרכי התורה. הרב ציודה לא כזה. העם כולו באופוריה, והוא בדיקה, הוא שבור. אז הוא בא אל החדר. התייחדנו. ישבנו שנינו מזועזעים בצורה נוראה. ולא צריך לדבר. הסיפור הזה פשוט מדהים. שני יהודים נפגשים בחדר של הרב קוק, והם מזועזעים. על מה הם מזועזעים? יש חלק מזועזע. כמה המדינה, כולם שרים ברחובות. הם יודעים בדיוק על מה הם מזועזעים. על ויתור, על ארץ ישראל. התייחדנו כמה רגעים, התאוששנו, אמרנו שנינו יחד, אותם דברי קודש, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. נקבעה החותמת. מה זאת אומרת, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו? כי אם אתה היית צריך לבחור את המתכון, היית מצפה שזה יופיע באופן הרבה יותר שלם וריבוני, היא נפלט בעינינו. זה פלא, אנחנו לא מבינים. אבל אחרי הכל, מה הייתה שם הייתה זאת? למה צריך להיות בדיקה? תגיד ישר, מה הייתה שם הייתה זאת? אז תגיד ישר, זה קל, אפשר להגיד מיד, מה הייתה שם הייתה זאת? יכל, הרבה תדע להגיד, אני מבטיח לכם, שלא צריך יומיים בשביל להבין שמה הייתה שם הייתה זאת. אולי צריך את יומיים האלה בשביל להבין את זה. זה אתה מבין מיד, שאחרי שאלפיים שלה שנים מתנה, ויש מדינה, אתה תגיד לבד, מה הייתה שם הייתה זאת. אבל כנראה שהתהליך שלי נפלט בעינינו, הוא צריך להסתגל אליו. כלומר, לדעת שהגאולה הזאת, גם כשסוף סוף היא באה, היא מופיעה בצורה כל כך פוצעת, שאתה מבטר על חצי מהארץ. ותצטרך, עם כל זה, להיות שותף למהלך הזה, זה דבר שהוא צריך דורש עיכוב.
אני לא חושב שזה בשלבים.
כן, אני חושב שהוא היה לו ברור שזה בשלבים, אבל נראה לי שיותר יפריע לא השלבים, אלא זה מין חרפה כזאת שאתה מוותר על הארץ, אומר חצי שלי וחצי של הערבים.
אבל כתוב כאן נקבע חותמת, לא, כאילו...
לא, נקבע חותמת, כאילו זה האישור למדינה. זה החותמת, חותם הגאולה, ומעכשיו זה היחס שלו, זה מה שאני מתכוון לומר.
אני מתכוון שיקחתי גאולות משלי צריכה לכמעה כמעה, אולי זה התכוון.
זה מה שמקשה, כן, רק אני אומר שזה שונה. לדעתי, כמעה כמעה זה המומחיות של הרב ציודה, כמעה כמעה, אבל לדעתי, הנקודה פה היא החלוקה. יש דברים מפורסמים של ספר העקדה. העקדה אומר, שאלו אותו על פילגש, אם פילגש מותרת או אסורה, אז הוא אומר ככה, אפילו אם פילגש מותרת, האם תהיה קהילה שתתיר שתהיה פילגש בקהילה הזאת, העבירה קטנה שהציבור עושה היא יותר גרועה מקריטות ומיתות בדין שהיחיד עובר. זה שהציבור, עם ישראל, המדינה, החליט לוותר על הארץ, והודיע את זה לאום שהוא מוותר על חצי או יותר מארץ ישראל, לא פחות מה זה חשוב, יותר.
יש מי שישווה זה למשפט שלמה.
זה משפט שלמה. זה משפט שלמה. אבל משפט שלמה שאומר גזור. לא. וגוזרים.
שהאימא לא רוצה ש...
אבל לא שאחרי שגוזרים מקבלים את הכל. באמת גוזרים.
למה לא הגיב בכל זאת?
אז אני אומר, לכן, לדעתי הרב ציודה הוא לא איש תקשורת, זאת אומרת, הוא עומד מול מעשה השם. קורה פה משהו. שאלה איך אתה מגיב למעשה השם הזה. אתה מגיב למעשה השם שאתה כנראה מבין שיהיו עוד הרבה מצבים שתהיה פצוע כולך, ושבור כולך, כי הסיפור פה מאוד מסובך. הוא התחיל כאילו ברגל שמאל. אבל אחרי העיכול של הדבר, אתה חוזר לנקודת המהות, אתה חייב להיות שבור, כי אתה נפגש עם מציאות מאוד בעייתית. אבל אחרי העיכול של הדבר, אחרי שאתה מעכל את כל הבעיות שיש, את החילול השם הנורא הזה, אתה חוזר לנקודה הפנימית השורשית ואתה אומר, כן, זה היה מעט השם.
אולי עוד פעם, אמור להראות לי הציבור את הכאב הזה. אני חושב את הציבור שמח, בלי להראות לו שפשוט גם כואב.
לדעתי, אני חושב שהציבור לא בכלל ב... זה שיחה. לא, זה תפשין כמזיין. תפשין כמזיין, הוא מספר. אבל מה הרי היה מופת? מה היה המופת? המופת היה שכשהוא צועק את ארצי חילקו, איפה חברון שלנו, עוברים שלושה שבועות וחוזרים לחברון. זה המופת. על זה מדברים תמיד, זה מה שמוכר מהרב ציודה. אבל משה אומר, למה הוא לא צועק? אני חושב שאין לו מי לדבר. העם כולו באופוריה. ואתה בכלל לא חלק מהאופוריה הזאת. כי אתה מסתכל לפי הבת האידיאלית, כפי שריבונו שלם רוצה מכאן. אבל אחרי המשבר, אחרי שברון הלב, אתה מתרומם עוד יותר. ואז אתה מתרומם אל סוד מעשה השם. אל השורש הפנימי של מעשה השם. ואתה שמח במהות. יש לך קושי, אם אתה מסתכל על הדבר מצד הביטויים, מצד ההופעות שלו, אתה שבור. אתה קם ומתעודד שמח במהות. נקבעה חותמת, מה אומר נקבעה חותמת? מעכשיו, זה היחס שלי, היחס המהותי אל המדינה. והתברר שככה הגאולה הזאת מופיעה בצורה כזאת שהיא, גם הצד הממלכתי שבה הוא מופיע באופן מאוד חלקי, ואפילו באופן של חילול השם. ולכן, לדעתי, זה ימשיך ככה, הדבר ימשיך ככה, שיהיה לך הרבה אכזבות, הוא מדבר על זה כל הזמן, על הפוליטיקה הנמוכה והזולה. ובתוך זה, ריבונו של עולם מתגלה, ומי שיש לו עיניים, הוא רואה את הנקודה המהותית. יש מדינה. עד מעט אני אגיד על זה משהו על המדינה הזאת. הוא חוזר על זה כל הזמן, הרב צבי יהודה.
אבל חכה הם יוצאים.
מה הם יוצאים?
לרחובות.
מאז יוצא לרחובות כל שנה.
לא, אני שיפור,
זה יוצא לרחובות. כן, טוב שאתה מזכיר לי. זה, אני חושב שזה לפני זה. זה לפני זה, תשמע. זה היה הסדר. אני פה קראתי את זה לא לפי הסדר. עכשיו תראו לך מה הוא אומר קליים קודם. 19 שנה של הקמת המדינה. בכל יום יהיו הדברים בינינו כחדשים. מפעם לפעם צריך להתרגל להרגיש זאת. ברוך השם, התרגלנו קצת בינינו למסיבה של בני תורה ותלמידי חמים. בישיבה עשו מסיבה, התרגלנו. למסיבת קודש של קדושת קבלת עול מלכות שמיים. אני ממשיך את אליהם מתוך קבלת עול מלכות שמיים שגדת. מסיבה זה לקבל את מלכות השם. אומר, אתם שומעים מה הוא מספר פה, אני נזכר בחשבונות אישיים מזמנים קודמים בתחילת המדינה. כאשר המסיבה הפנימית שלנו עוד לא הייתה כבר מסודרת, אתם שומעים? לא הייתה מסיבה ביום העצמאות במרכז הרב. אז הוא אומר, עכשיו אני יש לי פעולות, אני איתכם במסיבה. הבית כנסת היה ריק. אני זוכר שאנחנו הגענו להר חומה, כידוע, יש הבדל גדול בין, מצערנו הרב, בין הספרדים והאשכנזים. ביחס ליום העצמאות ויום ירושלים. אצל האשכנזים יש חלוקה לשתי מחנות. או שהוא לא קיים, או שהוא קיים עד הסוף. נכון? זה שתי אפשרות ביום העצמאות. איפה שהוא לא קיים, יגידו תחנון. איפה שהוא קיים עד הסוף, אומרים הלל, בין אם הרבנים רוצים, ובין אם הם לא רוצים, ובמיוחד אם הם לא רוצים. אז יגידו את ההלל. אבל אצל היהודים הספרדים, הם כאלה, הגלגלים כאלה. בשנה הראשונה, כשהגענו לפה, על יום העצמאות עוד איכשהו משהו. יש בעיות. כל שנה שאני אומר דברי חייבי יום עצמות, אני מרגיש שאנשים חושבים שבאופן כללי בכל השנה הוא מאוזן, אבל לגבי יום עצמות יש לו איזה דפקט. אז אני חושב שזה יהודי מאוזן באופן כללי, אבל לגבי יום עצמות הוא מתחיל עם הדברים שלו, עוד מעט יעבור, יחזרו למסלים. אבל אני לא אשכח את יום ירושלים, אני הרי מאז שעמדתי על דעתי הייתי בישיבה, הייתי בישיבה תיכונית, מרכז הרב, ופעם לא הייתי, אבא לא הייתי אף פעם, לא ביום עצמות, לא ביום ירושלים. מאז שאני, יום עצמאות, יום ירושלים, הייתי תמיד מרכז הרב, לא הייתי בישיבה, הייתי תמיד בירושלים. יום עצמאות, יום ירושלים, הייתי כזה. אז כשעבדנו פה, אני זוכר הרב שבאתי ואני נכנסנו איפה שהיינו אז, מה שהיום אורות החומה. נכנסנו עם מקדש שבת שלנו ביום ירושלים הראשון. החבר'ה בסך הכל באו למינכה מיירי. מה הם עושים פה? לבושי לבן, כולם הגיעו רק תפילת מנחה של רוחות, דרושות. מה קרה? וסך הכל, הגענו למנחה ערבית, הם מתעקשים לדרוש. לא היו הרבה אנשים. ברוך השם, מאז זה נבנה. אז גם, אני זוכר שאני יום ירושלים, הראשון שלי בא חומה, ואתה, אני רגיל למרכז הרב, יום ירושלים, ואתה לומד ככה, ואתה באווירה של יום כיפור, במרכז הרב, יום מדהים, יום ירושלים, יום העצמאות, אתה לומד כולך, אתה לא יודע, בכנסת, שנה ראשונה. לכן אנחנו בגלל זה, מה עשינו פה, אתם זוכרים, היינו הולכים שני בתי כנסת ביחד עושים, ביום עצמות ירושלים, היינו מתאחדים שני בתי כנסת ביחד, כדי שיהיה מקום, שיהיה צפו קצת. אז הוא מצפה הרב ציודה, גם בישיבה היה ככה, אני תמיד הייתי מתנחם בזה, הרב ציודה, לא תמיד היה לו בישיבה מסיבה, לא הייתה לו מסיבה. המסיבה הפנימית שלנו עוד לא הייתה כל כך מסודרת, הייתי רגיל להסתובב שעה, שעתיים או שלוש שעות בחוצות ירושלים. ביום העצמאות. אז הוא הולך לחגיגה מעורבת. בוודאי איננו רוצים לעזור להזכר בחוצות ירושלים. זה לא כל מה שהוא ראה, דפקו לו אמפתי של הראש, הוא לא אהב את זה. אך ראיתי למצווה ולחובה, ואני מתחרט על זה. להיות עם שמחת העם. או, הרב יהודה. בסדר? אני עם העם. להיות עם שמחת העם. ההמון, הבנים והבנות. לצערנו לעבוננו, בכל פעם הייתי מצטער מדברים הקרובים לחילול השם. איפה הזקנים? איפה גדולה התורה בחוצות ירושלים?
זה בא מנהל שיש חברים שבאים לרבות הבאים ויורדים
תורה. אני זוכר שכשהיינו מרכז הרב, והיינו עושים טור,
כל
השיבות תכונות היום מגיעות. בבן יהודה היינו באים שם, היה מאוד קשה. מאוד קשה, פטישים, דופקים לך בראש, אתה מגיע באווירה של יום מדהים מהישיבה פה, זה לא... תראה, אני שאלתי את מישהו פה במנהל הקהילתי, שרצו להביא זמרת ליום העצמאות, אתה עושה להם סקנדל. אני אומר, תגידו, אצלכם יש חשבון שאחרי יום העצמאות, אתם שומעים את עצמכם, האם אחרי יום העצמאות הזה הציבור יצא יותר אוהב את המדינה? זה התגובה. אירוע יפה, שיהיה אירוע יפה, שיהיה שמח. היה פה מודעה של המנהל קהילתי גילו, אני מקווה שהורידו אותו. מסיבת יום העצמאות, ריקודים סלוניים. היום המטרה שלה יהיה, תתחזק הקשר עם המדינה בעקבות היום הזה? לא, קיבלנו 50,000 שקל תקציב מהעירייה, צריכים לבזבז אותו. מה עושים, השאלה היא כזאת, מה עושים ל-50,000 שקל? אם נתנו לך 50,000 שקל, אתה לא יכול לקחת אותם לכיסך, אתה חייב להוציא אותם על אירוע. מה עושים 50,000 שקל? זה המטרות. אתה מסתובב ברחובות ירושלים, אומר, זה מה שהוא אומר, איפה הזקנים? איפה גדולי התורה? צעירים, בנים ובנות, גם בכך מתגלה קדושה. לא, יש גילוי קדושה בצעירים. אנחנו מתגעגעים למבוגרים? במשך שנים הייתי רגיל להסתובב כדי להיות עם עמך, עד שהמסיבה הסתדרה בינינו. אז זה החלק הראשון, אומר. אני הסתובבתי, אבל בשנה הראשונה לא הסתובבתי. בשנה הראשונה לא יצאתי לרחובות. בשנה הראשונה הייתי לבד בבית, חתוך לגזרים. קרוע. ואז הוא הבין, מה הוא הבין? שתמיד השמחה ביום עצמות הזה כנראה תמיד תהיה שמחה יותר ויותר למעשה השם, היא תמיד תהיה נפלאת בימים, ואתה תמיד תתעלה אל השורש. כלומר, יש סוג של שמחה שאתה שמח בכל המדרגות, יש מצב שאתה שמח בשורש. אבל כשאתה שמח בשורש, אתה שמח בלי הסתייגויות. יש את הזמן שאתה שבת בבית, היית קרוע, היא נפרדת בינינו, אתה שמח בלי...
שנה אחת מגיעה.
מה?
שנה אחת מגיעה.
יש לך את היום הזה. אבל מה אני אומר פה, מה הכי חשוב פה? אנחנו קשורים למעשה השם, זה לא טרנד, המדינה היא לא טרנד, זה לא ככה, אנחנו בסך הכל היינו קצת דתיים לאומיים, התחזקנו קצת, אבל לא רצינו לגמרי לעזוב את מה שהיה מקודם. נכון? באנו מבתים דתיים לאומיים, התחזקנו, אבל לא רצינו לוותר על כל מה שהיה פעם. זאת אומרת, שמענו שיש רב שהוא מאפשר לך להישאר כמו שהיית מקודם, רק להתחזק בעירת שמיים, אבל הוא לא אומר לך לעזוב את הכל. חרדים אומרים לך, תעזוב את הכל. אבל יש איזה רב, הוא אומר, אתה יכול להישאר עם ה-40, 50, 60, 70 אחוז שלך מקודם, ואני מוסיף לך כיפה סרוגה, מגדיל לך את הכיפה הסרוגה, ואז אתה תהיה גם כן צדיק. לא, זה לא היה כך. כשהייתי צעיר בימי עלומי, הביא לי ישראל סדן, אתה זוכר את ישראל סדן? זה הביא לי ספר של דוב סדן, זה לא קרוב שלו. דוב סדן היה ראש החוג לתנ"ך בסמינר אורנים. היה כזה קיבוץ, זה סמינר הקיבוצים, נכון? כן, סמינר הקיבוצים, אורנים. הוא היה קיבוצי גם, לא היה שהוא לא היה שומר מצוות, אבל הוא היה מיוחד במינו, אדם מיוחד במינו. והוא לימד את התלמידים שלו גם על הזרמים הדתיים. זאת אומרת, חושבים שיש שני זרמים, יש שלושה זרמים. יש הזרם החרדי הידוע, שזרם הדתי-לאומי הוא גם ידוע, ויש הרב קוק. יש כאלה שנחלף להם הרב קוק בדתי-לאומי. אז זה טעות, מי שקורא טוב מבין שהרב קוק הוא לא קודש. הוא לא לוקח את עולם ההגות שלו מזה שאומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אז צריך גם להיות בקשר עם העם, צריך גם להיות צדיק, מסנטז. הוא כל עוד יותר מחשבה פנימית. ולכן כשהמדינה מוקמת, הרב צידר הוא לכאורה לא מזדה איתה. כן? הוא חיכה למדינה הזאת. רק שהיא מוקמת, הוא לא מזדה. לא רק שהוא מזדה, עכשיו זה חילול השם.
לא, באמת לא היו מזכינים שם.
לדעתו. טוב, הוא לא מלמד עליהם זכות, הוא כועס עליהם. אבל אנחנו יודעים מה היה במדינה, עוד שאנחנו נצרים או שהיה ככה. העולם הדתי היה רחוק מאשר מי להשפיע. העולם החילוני היה מאוד מלא ביטחון עצמי. אני זוכר שרב יוגל פעם סיפר לנו במדרשייה, רב יוגל אמר לנו שכשהקימו את המדרשייה זה היה בשנת תש"ה. אז הוא אמר פעם שמישהו ימחזור בית של המדרשייה, בסביבות קום המדינה. אז הוא אמר ככה, חוכמה גדולה ללכת עם כיפה פה בפרדס חנה במדרשייה. נראה אתכם הולכים עם כיפה בדיזנגוף. ככה רב יוגל אמר, איפה היינו אז, איפה אנחנו היום? הציונות החילונית הייתה לה הגמוניה על הכל, להיות דתי זה היה דבר בזוי. זה היה דבר... הדתיים השאירו להם לשים את המזוזה. אני יש לי סיוט מלשים מזוזות בגלל העבר שלנו, כלומר, הציונים בנו את כל הבית, ועשו בשירות הדתי. הם גידלו את הפרות, הדתי הוריד לו את הראש לפני האוכל. הם בנו את הלולים, הדתי היה השוחט. עד היום כשאני הולך למילואים, עכשיו אני רב אוגדה, אז יש לי תמיד בעיה עם הדבר הזה, שמגיעים, אז מציגים מה שאני צריך לעשות, אז ישר הופכים אותי לקברן. אני קודם כל קם, דופק לפחם, אומר, רבותיי, יש לי מחלקת חברה קדישה. ברבנות האוגדתית שלי, האדירה, שיש לי תחתי 35 רבנים צבאיים ועוד 250 משקים ומקשים. אז רק מחלקה קטנה אצלי. יש לי מחלקה הרבה יותר גדולה להלכה, חינוך יהודי, תפילין, אהבה היא דעת. יש לי מחלקה קטנה, זה לא עוזר להם. זאת אומרת, הם מתקשים מתאים אותי בחברה קדישה. לא. אחד מהמחלקות. אבל זה נשאר אצלנו, הדבר הזה נשאר אצלנו. הציבור הדתי סבל מרגשי נחיתות. היום כבר אין לנו את רגשי הנחיתות האלה, אבל טוב, זה סיפור יותר מסובך. רק נאמר, גם עוד מה שהיה הרב צידור אומר, על התוקף ההלכתי של יום העצמאות, לא דיברתי על זה בשבת, כשקוראים ברמב"ן, יש דיון מפורסם למה הרמב״ם השמיט את מצוות יישוב הארץ. אבל כששמים לב טוב, זה לא נכון. כי הרמב״ן אומר, דן בשאלה, למה הרמב״ם השמיט את מצוות כיבוש הארץ. מה ההבדל בין יישוב הארץ לבין כיבוש הארץ? כיבוש הארץ הוא לא תלוי ביחיד. כיבוש הארץ זה העובדה שהעם הזה שולט בארץ. ויישוב הארץ זה חובתו של היחיד. עכשיו, זה יכול להיות זה בלי זה. למשל, אדם יכול לגור בארץ תחת שלטון זר. למשל, מי שגר בבירות היום, יש עוד כמה ילדים בבירות. אז לפי הרבה מאוד שיטות, הוא גר בארץ ישראל, הוא כן מצד יישוב הארץ, תחת שלטון זר. ואפשר שיהיה כיבוש, בלי שיהודי יגור שם. למשל... הר הבית, נכון. הר הבית, בנגב, בכל המקומות שיש ערבי. כל המקומות שיש אום אל-פח. יש שם צור בחר, בצפפה. אבל אני לא יודע אם גרים שם, יש להם רק גן. גרים?
יש ישיבה, מה?
לא, לא בעברית.
אולי אנחנו נלך בקר אותם, קצת חזק אותם. צריך לעשות משהו, מיכאל. אולי נתפל שם יום עצמות. אה, תראה.
יש את הכל. יש את הקרוונים שם של...
זה ישיבת יטרי.
צמוד, לא, לא.
צמוד.
איך זה נקרא?
רב אושר.
לא,
שצ'אפים
לא
נשאר. גבעת המטוס. טוב, כל המקומות הללו שבהם יש ערבים ואין יהודים, אבל זה חלק ממדינת ישראל. כן? אולי אני לך... אני גם רוצה לגור מקום כזה. אז יש שלטון, באופן תיאורטי, יש שלטון ואין יהודים לא גרים שם. אז יש שתי סוגיות, כיבוש הארץ, יישוב הארץ. מה שהרמב"ן טוען על ה... עכשיו, רגע, בהלכה, אנחנו כבר מוצאים את שני הדברים הללו. ואם נסתכל טוב, בעצם בתורה מודגש בעיקר הצד של הכיבוש. והורשתם את הארץ. על הרש, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע. כיבוש הארץ, זה הנושא שבתורה. יישוב הארץ מופיע במשנה. לעולם ידור אדם בארץ ישראל, ואפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, וידור בחוץ לארץ. אסור לאדם שיצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, הכל מעלים לארץ ישראל. זה יישוב הארץ, אומר. בתורה, בנביאים בכלל, מדברים על ארץ ישראל, מדובר על הכיבוש. והמשנה מדברת על היישוב. כשהרמב"ן שואל לרמב"ם, למה הוא לא מכליל את מצוות ארץ ישראל? אז הוא מדבר על מצוות כיבוש הארץ. והוא מעריך להוכיח שיש מצווה לכבוש את ארץ ישראל, וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, אומר ליהושע, עלי רש את ארץ ישראל, כיבוש יהושע. אחרי שהרמב"ן גומר לדבר על כיבוש הארץ, הוא אומר כך, ואומר אני, מה זה ואומר אני? אני אומר לכם את דעתי, עכשיו אני מחדש, שמה שאמרו חכמים לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, ולדור בחוץ לארץ, הכל הוא מכלל המצווה של והורשתם את הארץ. זאת אומרת, אל תתאה לחשוב שמה שכתוב שמצווה לגור בארץ ישראל זה מצווה מדרבנן. אני אומר שזה מצווה דאורייתא, זה אני אומר. זה מצווה דאורייתא וזה כלול במצווה של כיבוש הארץ. נעשה ככה, דעתי הנקודה היא כזאת. המצווה היא שעם ישראל ישלוט על הארץ. עכשיו באו רבנן וחידשו, בהבנתם, שלאו דווקא שעם ישראל ישלוט על הארץ זה המצווה, אלא גם שאדם יגור בארץ, גם זה מצווה. כי נאמר ככה, הקשר שיש בין העם לבין הארץ, וזה קיים גם ביהודי פרטי, זה המצווה. אבל מה יוצא? כשאתה קורא את הרמב"ן טוב, אתה קורא את הרמב"ן בעין, אתה רואה מהר מאוד ומיד, שהמצווה היסודית של יישוב הארץ היא כיבוש הארץ. שהארץ תהיה, כמו שאומר הרמב"ן, נצטווינו לרשת הארץ אשר נחילנו האל יתעלה, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. או, יש ממה. אבל הנקודה העיקרית שאומה שולטת על ארץ. ואומר אני שיש גם מצווה לגור בארץ, וזה כלול במצווה הזאת של והורשתם את הארץ ושבתם בה. אומר הרב ציודה, וזה הדקדוק נפלא הלכתי שלו, אומר ככה, עד הכרזת המדינה בתש"ח, מי שגר בארץ ישראל, הוא קיים מצווה לפי האומר אני של הרמב"ן. זאת אומרת, לא קיים את המצווה המקורית, הוא קיים את הסעיף של המצווה. לגור בארץ. ברגע שהכריזו על הקמת המדינה, התחדשה מצוות יישוב הארץ המקורית. העם שולט על הארץ, זה לא היה קודם. יש פה שינוי הלכתי שהתחדש השלטון שלנו. למה זה חשוב הדבר הזה? כי הוא לא רוצה להשאיר את התקווה ולהגיד להיות עם חופשי בארצנו. אגב, הרב ציודה היה קורא לתקווה הסמרטוט. אני אומר את הדברים הללו, כי הוא לא יצא להתבטלות. למה התקווה זה הסמרטוט? קראתם פעם את הנוסח המלא של התקווה? זה שיר דיכאון. כי שם כתוב, כל עוד שעין יהודי בוכה, עוד לא עבדה תקוותנו, כל עוד שבנקי כסלע יש תקווה, עוד לא עבדה תקוותנו. כאילו התקווה הולכת לעוד מעט הולכת לאיבוד, אבל כל עוד שמישהו אכפת לו עם משהו, עוד לא עבדה תקוותנו. זה שיר ייאוש. ודווקא החלק שהוציאו להמנון הוא נסבל איכשהו, גם למרות שעוד לא עבדת תקוותנו, למה שתלך לאיבוד, אני לא מבין מה...
לא עבדת
תקוותנו, זה שבתחיית המתים,
אני מבין. שמבין שלנו אמרה, כן,
עבדת
תקוותנו.
עבדת תקוותנו.
שלא מאמין,
לא עבדת תקוותנו. כן, זה חלש. זה חלש, לא, זה חלש. הם אומרים, עבדת תקוותנו, אז הוא צריך להגיד, אני רואה תחיית המתים.
עוד לא עבדת, עדיין מאמין.
חלש, חלש, זה חלש. עוד לא עבדה, עוד לא עבדה, עוד לא, עוד לא, אולי תלך לאיבוד, בינתיים היא עוד לא עבדה. זה משמע, זה שיר, קודם כל זה שיר גלותי, אני חושב.
לא שרו
את זה. שרו שיר המיילס למגינת התקווה. אבל קודם כל אני רק שאני אגיד לך, אני חושב ככה, הרב צבי יהודה לא יחזיק מהשיר התקווה, זה לא אומר שאני, אני שרתי אותו הערב. כמדומני פעמיים, אבל שרתי אותו, כי יש לי כבוד למה שעם ישראל שר, וודאי... מה? אריאל היה בשני המקומות. אריאל אדרי. אז זה משיר התקווה, אני חושב. לא, אין לי שום דבר נגד התקווה. הרב צבי יהודה אבל אמר, זה סמרטוט. בכל זאת, הסמרטוט הזה, עם ישראל מתעטף בו, אתה יכבד אותו, את הסמרטוט. אבל הרב צבי יהודה העדיף שהשיר הוא לעד חיה בלבבנו. לא, עוד לא עבדה תקוותנו. שזה אתה אומר, אוי, עוד מעט צריך לאיבוד, טוב שהיא עוד לא עבדה. היא חיה בלבבנו. הרב צבי יהודה, לא, זה לא שהוא היה כזה חצי דתי, חצי חילוני, והוא הסתכל בצד החילוני, הוא אמר, יש בהם כמה דברים טובים, אולי נלמד מהם. זה לא הנושא.
בוא נשאר את זה משהו.
תתיק. אל תשאיר. אל תשאיר. בני דרכי שלום תשאיר את זה. דרכי שלום. אתה אומר, באירועים שלנו לא נשאיר את זה. אני... טוב, מקווה ש... בסדר. צריך... רק מה, דברים כאלה צריך לעשות בלי שאף אחד ידע. אנחנו יגידו שאתה לא ציוני. בכלל, רובן, כמו שאתה אמרת מקודם, הציונות שלנו היא מורכבת, נכון? אני מקווה שאתה רואה שזה מורכב. הסיפור הוא מורכב פה, אנחנו לא, זה לא שאנחנו, היינו איזה שלב אחד, התחבקנו עם כולם, אהבנו את כולם, עכשיו הכניסו לנו אגרוף, הפסקנו להתחבק. לא, זאת לא הייתה הציונות שלנו, מעולם, אני חושב.
שנה, כן, מה? ככה להבין על אותנו
עכשיו.
שנה אחת שמותר
להיות קצוע
וגזור,
ככה
למדנו
בהם. לפות, זה מה שאומר
עכשיו,
אני אומר, לא
התחבק. שנה אחת גם עכשיו.
לפני קום המדינה, רובין, לפני קום המדינה. לפני קום המדינה.
כי אז הייתה השנה.
מה?
מי שעבר.
טוב, אובן.
לא,
לא
מבין
זה. ואני בשביל זה. אני הבאתי את זה. אני מקווה, רובי, היות ואנחנו שנינו מדברים על הנושא הזה כמעט פעמיים בשבוע, אז אני לא חושב שאתה מאמין שבשביל זה אני הבאתי את זה. אז אני הבאתי את זה בגלל... ככה אתה הבנת ממני?
לא. מה רוצה?
לא, ככה נגיד אפשר. לא, אבל אמרתי לך, יש לך יום אחד, היום. דלת אייר. זה היום. שבו אתה... עד היום. אני אומר את זה עוד פעם, זה לרמב"ן, כרב צבי יהודה, והוא מדגיש את זה כל הזמן, הוא רואה את המדינה הזאת נוצרת מיסוד הקודש. אגב, לכן יש עוד דבר חשוב, הרב צבי יהודה כל הזמן מדגיש, חוזר על זה כל הזמן, שהראשונים היו הרב קלישר, הרב גוטמחר והרב אלקלעי. העלה אותם באוב, הרי אשתי מורה להיסטוריה, אז אצל החילונים שם, הם בכלל לא יודעים את זה, קלישר זה רחוב בתל אביב, מקסימום. ואלקלעי זה פינת בן יהודה, אבל אצל הדתיים יש קצת על מבשרת יהודה הרב קלישר הרב אלקלעי, אבל נראה לך שצריך את דבר תורה בהתחלה, יש ספר היסטוריה, צריך שיהיה דבר תורה בהתחלה. אז במקום דבר תורה, שמו שם שלוש תמונות של רבנים, רב קלישר, רב קלישר, זאת מחר, וכרגע נעבור לעניין. אחרי ההיסטוריה, שלומדים היום בבית ספר הדתי, זה פשוט, אתה בהלם. אשתי מורה להיסטוריה, אז כל שנה יש ספר היסטוריה חדש, הוא יותר מתקדם מהשנה הקודמת. אז בפעם, אנחנו למדנו רק היסטוריה יהודית, נכון? שיצאנו, כשאנחנו למדנו מדרשייה, לא יודענו מי זה נפוליאון או ביסמרק, אנחנו יצאנו, יש הרצל, מגיעה לישראל, הכל בסדר. אחר כך קמו חכמי ההיסטוריה ואמרו, איך זה יכול להיות שהתלמיד, לא יודע שום דבר היסטוריה כללית. אז הגדילו לעשות, שמו פרק, הספר היסטוריה של היום זה פרק מול פרק. עכשיו פרק היסטוריה כללית, פרק היסטוריה ישראלית. אז כאשר קורה שם, נגיד, מתרע"ד עד תרע"ח מלחמת העולם הראשונה, העולם כולו מתמוטט, עשרות מיליונים נהרגים, וטורקיה נופלת, וגרמניה, וארצות הברית נכנסת למלחמה, וצרפת וגרמניה, זה, וכתוב בתפרה שאיינשטיין, בלפור גם אמר שתהיה מדינה, אמרתי לאשתי, זה נראה לי ככה, יש ספר כזה, זה הולך פרק מול פרק, פרק אחד אתה כותב על העולם, איך שהוא משתנה, והארצות משתנות, והאימפריות נופלות, ובפרק ליד כתוב על ההיסטוריה של ועד הבית ברחוב בית וגן 30. וליד, יש פרק על ה... יש להם איזה משהו כפייתי, הם צריכים, ליד כל הדברים הגדולים, ועד הבית שוב שיפץ את הבניין. גם ועד הבית, אני אומר, הילד מתכן קורא את זה, איזה עניין יהיה לו, מה שקורה בעם ישראל. אני הייתי מחכה, אני קודם ספרים, נורא מעניין אותי שאמריקה הצטרפה למלחמה, ואיך העולם זז, וויבסון מחדש עורך את היחס הלאומי, וזה בלפור כתב את זה מכתב להרצל, שתהיה לכם אי פעם איזושהי מדינה. ממשיכים הלאה, דברים גדולים גדולים, השואה, מלחמת העולם, גם השואה זה ככה, מלחמת העולם, העולם מתענה, הורגים כמה יהודים פה באמצע. איך ללמוד ככה, היסטוריה של ועד הבית, זה מה שיוצא, ואז אולי אין את הילד. אבל הרב ציודה הוא לא כזה. הוא כולו מסתכלת בלפי מעשה השם, והוא יודע ככה, אם הרב אלקלאי והרב קלישר, הם התחילו את כל המהלך, זו דחיפה אלוקית. אחר כך זה בעל פנים מסובכות, מורכבות, דחיפה אלוקית. וכשהמדינה נוסדת, מוקמת, אז הוא רואה, מה הוא רואה בעיניים שלו? את מצוות יישוב הארץ המקורית מתקיימת. שלטון של העם על הארץ. זה הדבר שאתה בא לתרגם אותו ברובד הלכתי. קודם כל, המדינה היא מעשה השם. עכשיו לתרגם אותו ברובד הלכתי. יש פה אחיזה שלנו בארץ. זה לא השתנה, זה לא ישתנה. ועל זה חייבים להודות תודה לשם כל שנה. אבל עם כל זה, כיוון, אני אומר, הדואליזם הוא כזה. אם אתה היית ציוני בשר ודם, זאת אומרת, אתה היית... לישת אפי נסנף שבעדי ציבורה, אתה בעצם ציוני חילוני עם כיפה. אז כמו שקל לך לבוא, כך קל לך ללכת. אבל אז אתה לא כך סובל. אז דווקא בגלל שאצלך הציונות היא מעשה השם. היא באמת השם. דווקא בגלל זה אתה יותר סובל. אתה יודע למה? כי זה חילול השם. זאת אומרת, מה שקורה פה זה חילול השם. זה לא שוועד הבית יחיד להקים מדינה, דווקא היה נחמד אנשים טובים, אחר כך נילא איתם. ריבונו שם יחיד להקים מדינה. ובתוך זה יש חילול השם נורא. תלכים את השם עם קורא, זה חילול השם. אבל כמה ואני תודעת, מתוך ראייה של מעשה השם המהותי, ובזה אנחנו עוסקים. ואז אתה בכלל הספרה הזאת שאתה אומר, הם הרביצו, הם, אתה בכלל, זה לא החשבון שלך. מעולם לא היה. זה לא העולם שבו אתה מצוי. אני חושב שככל שאנחנו נהיה יותר מרוממים, אנחנו וילדינו, בנינו, בנותינו, נשותינו, ידידינו, אז לא עבדה תקוותנו, בגלל שאם אנשי אמונה עבדו, זאת אומרת, אם לא יהיו מי שאנשים כמו הרב קלישר והרב אלקלאי והרב גוטמאחר, שהם יודעים ללוות את הבניין הציוני במבט של אמונה, והרב קוק, והרב ציודה, וגדולי ישראל שאחריהם, הרב גורן, שיודעים לבות את הבניין הזה מבט של אמונה, אז המצב יותר נורא, יותר חמור. ואנחנו צריכים להיות... אני דיברתי עכשיו במניין הקהילתי, בזה של יום הזיכרון, אז אמרתי, דיברתי על אהבת חינם, אבל אמרתי שיום הזיכרון צריך להיות זמן ש... לא יום של בדיכאון, אלא יום של דחיפה קדימה, שאחרי יום, אתה יודע מה מסרות נפשם, וטוב דיברתי, אז אחד אומר לי, תשמע, שתאר לך, החילונים נהנו מכל מילה שאמרת, ראיתי אותם, אבל לא הבינו שאתה מוכיח אותם. זאת אומרת, הרי מה זה יום הזה גרון? זה יום מס כזה, אתה בא, בוכה יום אחד, ואחר כך הולך לרקוד ריקודים סלונים. שילמת, ירד לך מהלב, בכית על החיילים, אחי הצעיר יהודה, יפה הבלורית והתואר, ירד לך ככה מהלב, טוב ככה לשפוך כמה דמעות, אתה ממשיך בדיוק כמו שהיית מקודם. אחרי היום הזה, אתה נראה בדיוק כמו בשנה שעברה. זה לא שאתה יצאת יותר צדיק, יותר מאמין, יותר קשור למדינת ישראל, יותר קשור לצבא. יום בשנה, אלו החיים. יום אחד בוכים, אחרי זה צוחקים. אתה למדתי שהזיכרון... אפילו אנשים שוקלים דברים ככה, אין מה לעשות, החיים צריכים להימשך.
גם אנחנו
נכון, נכון. זאת צר הצורה. רק אני חושב שהרי מה, אם אתה אדם מאמין, אז מה פירוש הדבר אמונה אחרי התנתקות? לא שתשב בבית כל יום, תשבור, תתיח את ראשך בקיר ותזכה. אתה תשאל, האם ארגנתי חוג בית לאדם, לקבוצה לא דתית בשכונה? התנתקות, אז איפה התחברות? ניסיתי, אני דווקא הייתי בסדר איתם, באתי, אמרתי, אני מתחבר איתכם, לא רצו להתחבר, רצו לגושתי, ואמרתי, די, איתכם לא מתחבר יותר. תאמין לי שאני מרגיש שאני יכול להתחבר איתם, תאמין לי, פה פה בדלת, לא פה, פה זה עידו גם, שמאלה. תפוק פה בדלת, תאמין לי, יצא לך מישהו שתוכל להתחבר אותו, מיד. ומה היה לנו ביום בפורים השנה? עשרות אנשים שאמרו, רעיון נפלא, אנחנו רוצים לשמוע על קשר. החבר'ה הדתיים, הכי טובים בוכים בבית. הטובים יותר בוכים בבית.
תנסה
לחבר
עם
מיניגוף שלנו, עכשיו ראשון. אז את מיניגוף, יש לך דלת אמותיך. האם ארגנת חוג בית לאדם לא דתי בבניין? מספר 51, שזה הבית שמאלה ממספר 86, אין לך מולך, יש את מגרש 605, זה הבית כנסת שלך עתידי, אבל שמאלה לך, אתה יוצא, הרב יצחק ניסים 51. יש 53. יש חוג בית?
שמאלה.
יש חוג בית או אין חוג בית? רובי, אני צודק, הוא מדבר על האדישות. אני אומר, ממה נובעת האדישות? כי אנחנו יש לנו שתי אפשרות. כן, גם זה. יש לנו שתי אפשרות הרי. אנחנו יש לנו שתי אפשרות. מה זה נקרא לא להיות אדיש, לבכות כל היום? זה נקרא לא להיות אדיש. ומה זה נקרא להיות אדיש? להמשיך את החיים כמו שהם. אבל מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שאנחנו מאמינים. ואדם מאמין מתוך אסון בונה. והזיכרון הוא משהו חיובי. אבל אנחנו, אין לנו כוח לבכות כל היום, נכון? אז מה אומרים? אין לנו מה לעשות, החיים צריכים להימשך. אני אומר, זה גמרא בבבא קמא למד חטא. הגמרא אומרת שם, אתם זוכרים את הגמרא? שאולה היה מארץ ישראל והוא היה בא לבבל. אז אולה הקלה לבבל. אז אמרו לו שמת הבת של ביתו של אחד האמוראים, לא זוכר את השם. אז הוא אומר, לא רוצה ללכת ניחום אבלים שם. מה לי בא דה נחמתה דה בבלי, דה גידופה הוא. לא רוצה ללכת לניחום אבלים שם, מגדפים. מה הגידוף? אומר שם, אומרים, מה אם אפשר לנאבד? מה אפשר לעשות? מתים! זה בבבל מדברים ככה. מה אומרים בארץ ישראל? כל מן דוד רחמנא ליתב עביד. זה בארץ ישראל. בארץ ישראל אתה אומר, היה חיסרון? תבנה. היה חיגדלון? תוסיף חיים. היסוד של הססת החיים ראובן? טוב, אני באמת לא...
אבל קודם
יסוד
של...
היסוד של
הססת
החיים. כן. והיסוד של הוספת החיים, בסדר, פצוע כן, אבל הוספת החיים הראשונה תהיה בברכת ההלל מחרתיים בבוקר. ומחר בערב אסור לברך וחבל לומר. מחרתיים בבוקר.
אשכנזים כן
נוהגים, לא? למה, זה כתוב ברמה? מה אשכנזים נוהגים?
אני רואה
שאוהב עבודת הכנסת. כאן בוערים בכלל לבטלה. מה אני יכול לעשות? גם אשכנזים יכולים לברך בחוץ לבטלה. הרב ציודה! אז סיפרתי את זה שאתה.
מה?
הרב ציודה לא אמר הלל בלילה, עד שרק כשהרב גורן תיקן את הלל, אז הוא שאל את רב צבי, רב צבי סיפר לי, רב צבי טאו, אז רב צבי אמר לו שיש תשובה של מריאסטה, שכתוב שם שברכה לבטלה זה דרבנן, וכבוד תורה זה מדאורייתא, אז עדיף לברך ברכה לבטלה בשביל כבוד התורה של הרב גורן. זה מה שעשו, הרב ציודה הזדעזע כשאמרו להלל בלילה.
הוא סיפר שפעם תפסו אותו שם, איזה רב חרדי, ואמר, מה ברכת? אז הוא אמר, יש לי עניבה חדשה.
לא, זה היה שחיינו. שחיינו. הוא ברך שכן, הרב ציודה ביחד צהור. היום עושה את ההזדמנות ברך שחיינו, אבל זה היה בשביל האחרידי. הוא היה קודם משהו חדש, כן, ברך שחיינו. אני אומר, התחילה של הבניין, תודה לך. התחילה של הבניין זה ברכת ההלל. ואני אמרתי בשיר בשבת, שמי שירצה שמח אותי, שישתף אותי בזה שהוא החליט את השנה לברך על ההלל. כבר בא אחד.
ביום או בלילה?
בלילה אסור לברך על ההלל. ביום חובה, בלילה אסור. כמו שאתם רואים, אני יהודי מאוד חד משמעי. אין המלצות. יש רק חובה ואסור. חובה לברך על ההלל ביום, אתמול אתמול עמדנו עם הרב מרציאנו, עמדנו עם הרב מרציאנו, בא אליו איזה אחד חרדי, ואני הייתי ככה בזווית. אז אמר לו, תעשי דברים היום עצמות, תוריד אותו באיזה. אז הוא אומר, לא, הרב מרציאנו אומר, אני אעשה מה שהרב אומר לי. כאילו אני אעשה מה שהרב אומר לי, אנחנו לא נגיד בידוי, ונגיד על אל שלם בלי ברכה. תגיד עלי ככה.
כלומר,
אם מישהו נגרע אחרי
הציבור, לא
יפה, הציבור לא צריך, הוא יגיד עליו. כן, אני אגיד עליו, ודאי. אבל בסדר, הוא חושב שאני מבלי ברכה. טוב, אני לא... כל הציבור לפי מדרגתו. יש לציבורים, תראה, הקהילות החזקות בשכונה אומרים להם ברכה. אלה שצריכות להתחזק לאט לאט, עוד לא הגיעו למדרגה. קמנו פה נתעודד. אבל השנה באמת איך מתוך המעצמות הזה יצאו הרבה מעשים טובים. הרבה שפע של קדושה והשפעה, ולהפסיק להיות פסיבי, נגרר. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אנחנו, כולנו, יש לנו ראש טלוויזיוני. אפילו אלה שאין להם טלוויזיה בבית. מה היה הסיפור לא מזמן, היה איזה דין תורה, כל כך נהנתי עם הדין תורה, זה איזה בית בשכונה בפרויקט דתי, יש שם 11 משפחות, רק לשלוש יש טלוויזיות. ונשבר להם הממיר של הטלוויזיה. אז היה דין תורה, האם כולם צריכים לתקד או רק בעלי הטלוויזיות? לא שאלתי איך הוא נשבר. יש פה מה להיין. שמונה משפחות לא רואות, והממיר נשבר. טוב, אז זה לא היה דין תורה. הממיר נשבר זאת עובדה. מי צריך לשלם? אפשר לסגור פה את זה, אני פסקתי שכולם צריכים לשלם. כי הממיר הוא הגיע עם הקבלן. כשחתמת בחוזה, אז יש לך, ככה אמרו לי, שבחוזה היה כתוב ממיר. ובטח שם כולם רואים, יש להם גבולים, רואים רק סרטי טבע.
היום נראה שגם מי שרואה ערוץ 52, קבלנים חברו כאילו לזה בשביל לראות את זה, נראה לי ככה.
בשביל ערוץ 52? כן. כן, 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 זה מה שהסבירו לי, שבלי ממיר אין לך ערוץ 52. טוב, זה לא חשוב. רק למה נהניתי מהסיפור הזה? כי מה זה בניין דר חומה? 11 משפחות, 3 עם טלוויזיה. מדהים. אבל אני אומר שגם השמונה בלי טלוויזיה, יש להם טלוויזיה. לא בבית, פה. בראש. ומה הרעיון שיש לכולם טלוויזיה בראש? כי מה זה נקרא לעשות? לעשות זה מה שעובר מסך. אתה יודע, לבכות זה לא כך חשוב, אבל שכולם יראו אותנו בוכים זה חשוב. זאת אומרת, מה היה במקומות מסוימים שפינו בהם יישובים? מאחזים. אומרים, אנשים צריכים להראות שיש לנו מסירות נפש. אתה יושב במקום הזה 10 שנים, יורים עליך, זורקים עליך אבנים, בקבוקי, תעברה, זה מסירות נפש. אבל עכשיו, באים לפנות אותך, צריכים להראות בטלוויזיה, את המסירות נפש שלך. מה שעבר במסך, הוא קיים. מה שלא עבר מסך, הוא לא קיים. ככה אנחנו, תדעו לכם. ואז מה קורה? אתה נראה לך שלעשות משהו רציני, זה לא פה בהר חומה לארגן איזה חוג בית חייך, מה אין איזה עד ציבורי ומה זה ישפיע, לא לארגן איזה 3 אנשים לא דתיים ללמוד איתם משהו, זה לא רציני, צריך לעשות איזה משהו שיראו אותו בתקשורת שיעבור מסך. אבל אנחנו טלוויזיונים, והטלוויזיה זה שפלות, זה אפסות, זה לא קיים. ומישהו אמר לי דבר מדהים, מישהו אמר לי שהמראיינים בטלוויזיה, באותו להט שבו הם שמאלנים גם יכולים להיות ימניים, זאת אומרת הם מתחנכים בגיבוב מילים מלומדות ובטון כזה משכילי להטיל ספק בכל דבר, אבל גם אחרי הפוך, זה לא עקרוני אצלם. זאת אומרת, זה יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, זה לא שאתה, אתה לא... ואני אומר לכם, כל מי שאנחנו כולנו מלאים דעות לא רציניות וספקניות ונדפוק בדלת של השכן, נגיד לו, אנחנו רוצים לארגן חוג בית. אף אחד לא עשה את זה בשכונה, תדעו לכם. אני צועק על זה, רובן, כמה אני צועק על זה? אפילו אחד, לא, היה אחד, יזכר על טוב, אבי בן שושן. לא, יש שני אבי בן שושן בשכונה. שני מתפעלים לבית הכנסת ברחוב נחמה. אבי בן שושן זה שהוא סגן מנהל של חורב. הוא עשה את זה. לא יודע אם זה ממשיך, אתה מכיר אותו? הוא היה רם של הבן שלך?
לא.
אז הוא עשה את זה. הוא הקים חוג בית, אצטור הבית. אבל לאחרים, אף אחד, כלום. ואני אומר לכם, זה מפה, זה ישועה, הדבר הזה. שיהיה לנו גם אמון בעצם שאנחנו יכולים להתחבר, יש לנו מה להוסיף, יש לנו גם מה לקבל. עוסקים בזה שני אברכים עיקרים מאוד, רמי בחורב, רוני כהן וצביקה דנטלסקי, אני אמרתי למישהו ככה, הר חומה, יש לנו, יש כמה אסטרטגים, יש כמה מצביעים, יש הרב גולדרייך, הרב שבת, הם יכולים, יודעים מה הכיוון צריכים ללכת בו. יש לנו המון לוחמים, אנשים שמוכנים לעבוד. מה אין לנו? מנכ״ל. כמה מנכ״לים, יש דרג הביניים, בין האסטרטגיה לבין דרג השטח, אלה שמוסרים את הנפש על העבודה, צריך מנכ״ל אחד של קמבט. מי זה שלמה? שלמה גולברי זה קמבט. אבל קודם כל, שתדע, כן, כן, אתה יש לך סיבות טובות שם, אתה בכלל התנתקת, התנתקת. שנה שלמה אתה לא, לא רואים אותך. אבל אני אומר לך, שלמה גולברי הוא קמבט חטיבה. פה אנחנו מחזיקים פיקוד. זאת אומרת, יש פה שלושה גייסות, תשע אוגדות, ואנחנו צריכים איזה 15 איש כמו שלמה גולברי בשביל להניע את הכוחות קדימה. יש המון אנשים עם סירות נפש, אני אומר לך. אז זה לך, הנה, כמו שאתה עשת לפני שנה וחצי, אם אתה זוכר, כשהיה לך קצת רוח, אתה העלית על דף מחשב את כל המשפחות הלא דתיות מהפרויקט מימוי בשביל המשפחות, אז היית הכי מסודר באזור, זה נקרא קמבט. או קצין אגב, לא משנה, אולר. זה מה שאנחנו צריכים. אבל זה יכול לצאת מכוח יום עצמאות ראובן. מי שיתמלא אמונה ביום עצמאות הזה, אם קודם כל יתגלח, גילוח זה בערך מחר ב-4. ב-4...
גילוח זה אמונה.
גילוח זה שמחה. והשמחה באה מתוך אמונה. מחר ב-4, קודם כל יתגלח. אחר כך...
שמחה, כמו שאתה אומר, לא אמונה.
אני אומר שהשמחה באה מתוך אמונה. אחר כך להתרחץ, לכבוד החג, ללבוש בגדי לבן, לשים את החליפה הטובה שלכם, ענווה, עניבה, לתלות את ה...
לא חייב בגד?
מה?
לא חייב בגד.
להניף לסך, אבל לתלות בבית, כן. דגל, בלי סרט כתום.
לא כתוב על עכשיו.
דגל בלי סרט.
זה... אני אמר לשים סרט
אני לשים את הדגל, לבוא לבית הכנסת, להתפלל תפילה חגיגית, לקום בבוקר כארי, לברך על הלל, לצאת לנפנף, זה גם, זה מנהג ישראל. להאחז באדמות ארץ ישראל, אני לא מעדר במנהג הזה, במיוחד מה שאין לי אותו, אבל גם כשהיה לי אותו הייתי מתעצל במנהג הזה, ומתוך כך שפע של עשייה ומעשים טובים. מתוך אמונה אפשר לעבוד, אבל לא מתוך זיכרון, רובי. אתה אומר, עכשיו... איזה רב ציודה? המלנכולי יותר. רובן, זה היה בחשוון תשחת, ואי הר הוא כבר היה ברחוב. בסדר. יש לי טלפון שלו.